יש חילול השבת, יש מצבים לא טובים, אני לא רוצה לקטרג הלילה, אסור לקטרג, צריך להעלות זכויות. עד מוכי הציון ועד ירושלים, איפה ירושלים שהייתה, איפה ירושלים של מעלה? איזה ירושלים היום יש לנו? אוי ואבוי, כמה צריך לבכות, ללכת בכל רחוב ורחוב ירושלים ולבכות. צרו צעדנו ללכת ברחובותינו. אוי, על ציון ועל ירושלים. ואחר כך שוב אומר המדרש, ולמה פעמיים, על ישראל ועל יהודה, שתי גלויות. יש גם גלות ישראל של עשרת השבטים שעדיין לא נתגלו, ועל יהודה זה אנחנו הנמצאים פה בארץ, הנמצאים בעולם, היהודים הנמצאים בכל מקום שנקראו על שם יהודה. גם עלינו הוא בוכה. וגם אומר המדרש על עשרת השבטים וגם על שני השבטים שנמצאים פה בגלות. לאמר לאסורים צאו ולאשר בחושך יגלו. תראו כמה דברים יש לנו לבכות הלילה הזאת. מי יתן ראשי מים ואני מקור דמעה לבכי יומה ולילה את חלני ותמי. ובפרט השנה האחרונה הזאת, כמה הרוגים יש מדי יום ביומו, כמה דם ישראל נשפך מיום שמחת תורה ועד היום הזה. אין לנו יום של שקט, אין לנו יום של מנוחה. רבותיי, צריך חשבון נפש. כל אחד מאיתנו יאמר בשני הצרה הזאת. בחורף כרעיה בגדובה היו לה לאויבים, מי אלה רעיה? אומר לא פחות ולא יותר, שני מלאכים שהיו סניגורים שלנו, שהם סניגורים שלנו, מכאן וגבריאל מכאן, שהיו יושבים ומדברים בזכויות של עם ישראל. והיה לפני החורבן, כי הקדוש ברוך הוא היה בצער ובזעם, ומידת הדין הייתה מקטרגת, ולא היה מי שיכפר בעדנו. ואז אומר הקדוש ברוך הוא למיכאל ולגבריאל, את מי אתם מחביבים יותר? את עם ישראל, ישראל או את בית המקדש? אמרו לו את שניהם. אמר אבל את מי יותר? על מי אתם מוכנים לוותר ועל מי לא? אמרו לו על ישראל, אנחנו לא נוותר. אמר לו, אם אתם לא מוותרים על עם ישראל, אל תחריבו את בית המקדש. נתן להם גחלים מעל המזבח למעלה, ואמר להם, לכו ותשרפו את בית המקדש. והמדרש אומר, שם על אח גבריאל, לקח את הגחלים וצינן אותם שש שנים רצופות בידם, ואחר כך זרק אותם למקדש. ואם לא היה מצנן אותם, לא היה נשאר מעם ישראל חס ושלום שריד ופליט. אז עליהם הוא אמר כל רעי הבא גדובה. זאת אומרת שישראל היו מבקשים שבית המקדש יישאר, אבל הם ששרפו את בית המקדש. למה? בעוונות שלנו, בעוונות שלנו, בעוונות הרבים, כל רעי הבא גדובה. אז אומר, מה העניין כל רעי הבא גדובה? על ישראל ואחר כך גם ישראל נהרגו. אמנם נשאר מהם קצת צרידים ופליטים, אבל רובם ככולם הלכו לעולמם ונהרגו. אמר הקדוש ברוך הוא, נשבע אני שאתם תציתו אש במקדש, שנאמר ויצאת אש בציון. אבל יש כאן נחמה אחת. ידוע דברי המדרש רבותיי, על מזמור לאסף, אלוהים באו גויים בנחלתך, ורבותינו שואלים, מה זה מזמור? היה צריך לומר קינה לאסף. אסף היה מהבנים של קורח, לוי, והיה מנגן בבית המקדש. ברגע שראה שבית המקדש נשרף, לקח כינור והיה מנגן. אמרו לו אסף, מה קרה לך? בית המקדש עולה בלהבות. הבית הגדול והקדוש, שהקדוש ברוך הוא קרא שמו עליו, ואתה מנגן. אמר להם אסף, היה מלך שבנה חופה לבן שלו, לחתונה, שהבן שלו יבוא לחופה. והנה אחרי שסייד אותה וקייר אותה וצבע אותה וקישט אותה וכל הקישוטים שבעולם, יצא הבן לתרבות רעה ולא רוצה ללכת לחופה. מה עשה המלך? הלך, קם והחריב את החופה, קרע את הבילאות, שיבר את הקנים. בא הפדגוג של הבן, אותו מחנך שהיה מלמד את הבן, ולקח אבוב, חליל, והתחיל לנגן ולשיר. אמרו לו, מה קרה לך? המלך זועם, המלך כועס, המלך שבר את החופה. אין חופה, אתה מנגן, על מי אתה מנגן? אמר, כן, אני מנגן שהמלך שפך את חמתו על העצים ועל האבנים. הוא שיבר את החופה, אבל הבן חי. הבן יחזור בתשובה ויחזור לאבא, ואבא שלו יחזיר אותו לחופה. אומר המדרש כך, אמר להם אסף לישראל, אף על פי שבית המקדש עולה בלהבות, אבל הוא הולך כפרה עבורנו, כי הקדוש ברוך הוא שפך חמתו על העצים ועל האבנים. אומר כך, אנחנו צריכים לדעת, אז למה אנחנו מקוננים? הרי אנחנו צריכים לכאורה מה שעשה אסף, לשיר ולשמוח. אלא אנחנו מקוננים על העוונות שלנו, שאנחנו גרמנו את חורבן בית המקדש. ואל יאמר אדם, מה אתה רוצה ממני? אני לא החרבתי את בית המקדש, לא אני עשיתי עוונות, יש אחרים שעושים עבירות, אני בבית המדרש כל היום. התשובה היא פשוטה, שכל המפרשים כותבים. הרי נאמר, כל דור שלא נבנה בית המקדש בימיו, כאילו נחרב בימיו. כלומר, ברגע שגם אם התפללתי וגם אם למדתי תורה, וגם אם סיימתי מסכתות ולמדתי ש"ס, וחזרתי עליו כמה וכמה פעמים, ואני בקיא בכל כמה שתלמד. אבל למה בית המקדש לא נבנה? ולמה הוא נחרב? כי השנה עוד פעם נחרב, כל שנה. זאת אומרת שהמעשים שלנו עדיין לא טובים, לא טובים. אני אספר לכם סיפור אחד שאמר לי אבא לפני פטירתו. הוא נפטר לפני השנה, יהיה 50 שנה לפטירתו. בתשפ"ה יהיה 50 שנה. ואז הוא אמר לי לפני פטירתו, תדע, שאני יש לי תשובות על כל השאלות שישאלו אותי בשמיים, והתכוננתי, לביתי של מעלה. אבל דבר אחד, תדע שאין לי תשובה, ואני אעמוד שם לבושת פנים, ואני לא יודע מה לענות. אתה יודע על מה. אני בוכה כי אני נזכר כמה תיקונים היה עושה, כמה דמעות היה מוריד, כמה תפילות היה מתפלל, כמה צומות ותעניות כל ימם היה בתענית. איי, אמרה לי אמא שכאשר היא הייתה בהיריון, אז הוא היה שם בצום 40 יום. אמרה לו, מה אתה עושה? אמר לה, אתה חלש. אמר לה, אין דבר, שיהיו הילדים צדיקים. אז הוא היה צם. אמרה לה, אז אם אתה לא מפסיק לצום, גם אני אצום. אמר לה, בסדר, תצומי גם את, עד רבה, יהיו ילדים יותר חכמים. ואז גם היא צמה וגם הוא צם. תארו לכם כמה תעניות היה מתענה, וכמה תפילות היה מתפלל, וכמה תורה למד. וואי, אם היה רואה אותנו רגע אחד בלי ספר, רגע אחד בלי גמרא, איזה זעם, איזה כעס, איזה צעקה. אפילו אם הייתי לוקח ספר של מדרש ולומד, אמר לי, מה אתה עושה ביטול תורה? אמרתי לו, אבל מדרש? אמר לי, מדרש לומדים כשיש חום 40 מעלות, לא כשבריאים. כך היה מדקדק. אז הוא אמר לי, יש לי שאלה אחת שישאלו אותי ואין לי תשובה. מה השאלה? אמר לי שישאלו אותי למעלה, השואה האיומה שהייתה בשנות תשע"ה, 6 מיליון יהודים, אנשים, נשים וטף, הושמדו, מתו, נרצחו, מה לא עשו בהם האויבים? ויגידו לי, איך בימיך קרה דבר כזה? למה התורה שלך לא מנעה את זה? למה התפילות שהתפללתם לא מנעו את כל זה? אין לי תשובה. אמר לי, על זה אני לא יודע מה לענות. על זה אין לי מה להגיד. אז מה אנחנו נגיד השנה? מה נגיד השנה? ביום שמחת תורה? מימין לב ומימין לב. יהודים נהרגו, וכל הארץ רעשה, והיינו בסכנה גדולה. גם עכשיו אנחנו בסכנה גדולה. אם לא שהקדוש ברוך הוא שומר עלינו, אם לא שהצדיקים מתפללים עבורנו שם בשמיים. אומר הנביא ירמיה, ראיתי את ההרים ואינם רועשים, וכל הגבעות התקלקלו. ראיתי והנה אין האדם. ראיתי והנה הכרמל ומדבר. הכרמל מדבר, זה בדיוק מה שקורה היום. כל הצפון מדבר נהיה שממה ודה אש. הכרמל מדבר וכל ערב ניתצו. שואל הרב בית הלוי, רבי יוסף בר מבריסק, עליו השלום. הוא אומר, הרי התוספות אומרים שכל מקום שכתוב אין האדם זה כולל גם גויים. אז לא היה, אפילו גויים לא היה בארץ ישראל. למה? מה קרה פה? אז הוא אומר שהיה חורבן גדול, כי כך כתוב בהמשך הפסוק, כי כה אמר השם, שממה תהיה הארץ, וזה מתקיים בנו השנה הזאת, רבותיי, שממה נהייתה הארץ. למה? אומר בית הלוי, כדי לכפר עלינו. ארץ ישראל מקבלת עליה שריפות, פצצות, הריסות, חורבן, שממה, הכל, בגלל שאנחנו נשאר בחיים. כדי שאנו נעשו בתשובה, כדי שאנו נעבוד את השם ונלמד תורה. רבותיי, זה עדיין חשבון נפש, חשבון נפש. אוי, אומר הציקתא, מה היה עוד שם בבית המקדש? היה כהן גדול שהיה עובד בבית המקדש, היה באותה שעה על המשמרת שלי או יריב. והנה הוא ראה שהגויים נכנסו למקדש והציתו אש במקדש ובהיכל, והאש נגעה בהיכל. עמד הכהן ואמר לפני השם יתברך, ריבונו של עולם, שומר של שקר הייתי, אני לא שמרתי עד מת המקדש. הנה הוא נופל, קח את המפתח. הנה המפתח, הוא נותן הקדוש ברוך הוא את המפתח. ואז מיד נפל הכהן הגדול, לקחו אותו ושחטו אותו ליד המזבח, איפה שהוא היה מקריב קורבנות. מיד יצאה ביתו של הכהן הגדול, הייתה צועקת, אוי אבא, אוי אבא, מי הרג אותך, למה רצחו אותך, אבא. ראו שמעו את קולה, לקחו גם אותה ושחטו אותה והתערב דמו בדמה בתוך בית המקדש. ועדיין, עדיין הזעם ממשיך, ושחטו את כל הכהנים. ראו כך, הכהנים שהיו עובדים שם במשמר, קפצו כולם לאש ונשרפו. ראו אחריהם הלוויים שהיו עומדים ומנגנים, קפצו לאש ונשרפו. אז כולם נשרפו חיים בעוונות שלנו. בעוונות שלנו, רבותיי, תראו על מה צריך לבכות, מה קרה, בית מקדש איננו. כל הצרות שיש בעולם, נותן רבי אברהם אזולאי, זה הכל בגלל שאין בית מקדש. כי אם היה בית מקדש, יש שם כפורת, יש שם כרובים, יש שם כתורת, יש שם מזבח, יש שם כהן גדול, יש שם שמונה בגדים שמחפרים, יש שם לחם הפנים, יש שם הכל. עובר, ספירת העומר, הקמת עומר, הבאת ביקורים, כל הקורבנות שבעולם, מועדים וחגים, תמידים כסדרם ומוספים כהלכתם, כשזה חסר, אז יש חיסרון גדול בעולם, ולכן הולכים אנשים במקום זה. אומר רבי אברהם אזולאי, זה שאנחנו אומרים, הביא את הגמרא במנחות לעולם זאת על ישראל, מה זה לעולם זאת על ישראל, כלומר זאת העולה, העולה. כל אין לך יום שלא נהרג אדם, חס ושלום, בגלל שבית המקדש איננו, ועליהם אנחנו אומרים בתפילה, רצה השם אלוקנו ועמך ישראל, ולתפילתם שאה, ואישה ישראל ותפילתם, ואישה, זה סובר כמה פירושים, גם האש, ואישה גם אנשי ישראל ותפילתם, אלה שנשרפים, אלה שנהרגים. ורב ואהבה תקבל ברצון, אותי לרצון תמיד עמודת ישראל עמך. כמה צריך להתפלל, כמה צריך לצעוק. הלך משה רבנו בזמן חורבן לאבות הקדושים, ואמר להם, מה נעשה עם בניי, איפה הם? אמרו לו, בוא, כמה מהם נהרגו, כמה מהם נכתפו עם ידיים מאחורה בשלשלאות של ברזל, כמה מהם ערומים ויחפים, הולכים בדרך ואין להם מנחם ואין מי שייתן להם אפילו מים לשתות. ואותה שעה ביקש הקדוש ברוך הוא להחריב את העולם, פחות, לא פשוט, לא פחות ולא יותר, להחריב את העולם. אמר, אם אין ישראל, אם אין קורבנות, אין עולם. ורצה אחר כך לקח את כיסאו ולהפוך את כיסא הכבוד. עמדו מלאכי השרת וצעקו לפניו ואמרו לו, אל תנעץ למען שמך, אל תנבל כיסא כבודך, כי לא רצה לרגע, הקדוש ברוך הוא לא רצה לנוח ולשקוט. אז זה נאמר, אלוהים, אל דומי לך, אל תהרש, אל תשקוט אל, כי הנה אויביך יהם היון, גם עכשיו, גם הרגעים האלה, אויביך יהם היון וצנעך נס וראש, על עמך ירימו סוד והתייעצו על צפוניך, אמרו לכו ונכחידה מגוי, ולא יזכר שם ישראל עוד חסר שלום. ריבון העולמים, ריבון העולמים. הלילה נכון, השמיים סגורים, הלילה תפילות לא עולות, הלילה יש זעם, הלילה זה אבל, אבל רחמים יש. אתה רחמן, אתה אבא רחמן, וגם בשעת זעם, כרגע ואפו חיים ברצונו, אומר רבנו הארי, שחס ושלום לומר, שיש מצב שחלילה מחס, שאין התפילה מתקבלת, גם בשעת הזעם, גם בשעת הכעס, כי רגע באפו חיים ברצונו, עדיין הוא רוצה לתת חיים, והוא נותן חיים, והראיה שאנחנו חיים. היי, אז אומר אחר כך בקהלת, אומר שלמה המלך בקהלת, זכור את בוראיך מימי בחורותיך, עד אשר לא תשח השמש והירח והאור והכוכבים, ושבו העבים מחר הגשם. אומר המדרש, זה בפרק י"ב, עד אשר לא תשח השמש, יש שמש למעלה ויש שמש למטה. שמש של מעלה זה כנסתר פנים של מעלה. שמש של מטה, אומר זה התנאים והאמוראים שהיו כאן, פטישי דפרזלה. מי יכול לעמוד במחיצתם של הנביאים, חגי, זכריה ומלאכי היו בבית ראשון, מרדכי וכל הצדיקים איתו, 120 אנשי כנסת הגדולה, היו אז. אומר המדרש, אשר, עד אשר לא תשח השמש, והאור, מי זה האור? הוא אומר, תלמוד ירושלמי, נקרא אור. למה? הוא אומר, כיוון שתלמוד בבלי נכתב בבבל, עליו נאמר, במחשכים משיבני כמתי עולם. תראו שגם הרמב״ם עליו השלום, כשכתב את ספרו, הוא כתב אותו בערבית, והוא כותב בהקדמה, שפת כדר, החשיכה שמשי. ובא רבי שמואל בן תבון, רבי יהודה בן תבון, והם תרגמו את זה מערבית ללשון הקודש, גם את הפירוש שלו על המשניות וכו'. אז כן, התלמוד בבלי נקרא במחשכים, כיוון שהוא נכתב בלשון ערבית. גם הזוהר נכתב בערבית, גם המדרשים נכתבו בערבית. הרי מופיע בלילה וקצת מאיר, קצת לא מאיר, חלק, חלק מהחודש, חלק כן, חלק לא. זה הברייתות שהיו מתגרשים התנאים, תאר לך התנאים, היו צריכים ללכת ממקום למקום ולא היה להם פנאי, לא היה להם מקום של קבע. ואמרו ברייתא, תנו רבנן, זה ברייתא. הירח, אבל היה ירח לפחות, גם זה טוב. והכוכבים, הוא אומר, זה חכמי ישראל, שבאו הראשונים והאחרונים, חכמי ישראל, ושבו העבים אחר הגשם, ביום שיזור שומרי הבית, והתאבטו אנשי חיל, ובטלו התוכנות כי מעטו. וחשקו הרעות בערובות וסוגרו דלתיים בשוק בשפל כל התחנה. שואל המדרש, מה זה בשפל כל התחנה? הוא אומר, היה אז השכינה צועקת, איפה כל חכמי ישראל הראשונים והאחרונים שהיו? בשפל כל התחנה שהיו תוחנים את התורה ומפרשים אותה, הדק היטב היטב הדק, כל דרשה וכל אות וכל קוס של אות, איפה רבי עקיבא שהיה דורש כתרי אותיות, והרגו אותו הרומאים, ישפר כל התחנה, תחנה בטט שהייתה תוחנת, צלעים איתנים, השכינה צובחת וצמחה אז והזהירה אותם, אבל לא הקשיבו לה. לא הקשיבו ולא שמעו וקרה מה שקרה, גם עכשיו בעבודות הרבים. כמה אנחנו צריכים להטות אוזן, לשמוע, להקשיב, לראות, לדעת שהכל בעבודותינו. ראיתי שהרב ארוך לנר כותב על מה שאמרנו מקודם על מיכאל וגבריאל. שהרי הפסוק דורש, המדרש דורש את הפסוק עליהם, כל רעיה בגדו בה. שואל ארוך לנר, איזה בגידה הייתה פה? למה בגדו בה? מה הבגידה שהייתה? הוא אומר, הבגידה הייתה שהקדוש ברוך הוא שאל את מיכאל וגבריאל, איזה מהם, אחד משניהם, תיקחו, או את ישראל או את בית המקדש. אז הם העדיפו את ישראל. אז הם בגדו בבית המקדש. אז אחד משניהם. אבל מה? הכוונה שלהם הייתה להציל אותם. להציל אותם. נכון, אז בית המקדש נשרף. כך הוא כותב. הוא כותב שנכון שנשרף. אבל תדע שגם אם בית המקדש נשרף והעצים והאבנים שפך עליהם את זעמו, תדע שגם היום בית המקדש קיים. הוא לא נחרב. בית המקדש הגוחני מאש קיים שם למעלה. גם הזוהר כותב אותו דבר. הזוהר אומר, תדע שהמבוע, המקור של השיטין, איפה שקרת דוד את השיטין, כדי שהנסחים שמנסחים במזבח יגיעו אל השיטין, והמים עלו, וקרה שיר המעלות. אומר תדע, אומר הזוהר הקדוש, שגם היום כאשר הישמעאלים שם, עדיין בית המקדש פתוח שם, אבל הם לא רואים את זה. הקדוש ברוך הוא העלים את עיניהם, שימה את עיניהם, ולא נותן להם לראות. אבל תדע שכל השפע, שכל הברכה, כל התפילה, כל הטובות שאנחנו מקבלים זה משם. אי אפשר בלעדי בית המקדש, גם היום שבית המקדש חרב, אין בית, אין קירות, אין כותלים, אין תקרה, אין ארון וקרובים, אבל בית המקדש הרוחני קיים, וגם הפיזי, פה, בהר הבית, הוא נמצא, והוא קיים שם. ולכן כתב עליו השלום בעל עליו השלום, תלמידו של מהר"ם מרוטנבורג, עליו השלום, נו, הגאון, נו, שהיה נכנס אצלו, בעל הספר, הוא כותב הרי שיש מצווה גם בימינו ללפת לכותל המערבי, גם בימינו בשלושת הרגלים, כיוון שבית המקדש עדיין, הוא כותב, עדיין נמצא שם, ועדיין השכינה באה. שכן, קיימה לן, שלא זזה השכינה מכותל מערבי של בית המקדש. אז לא רק מהכותל, אלא גם מהבית שהיא הייתה שם, והיא הייתה רגילה השכינה לקבל את עם ישראל שהיו עולים ברגלים, עולי רגלים, מייפו פעמייך בנעלים בתנדים. הקדוש ברוך הוא היה שמח לראות את הצעדים של העולי רגלים. אומר גם היום, עליו השלום, גם היום יש שם בית המקדש נמצא והוא קיים. ואז זה הבכי שלנו, אז זה הבכי. ומאיפה הראיה? ארוך לנר כותב שבגלל שהם רצו להציל אותנו, לכן הם אמרו ש... כי הסכימו שישרוף את בית המקדש. אומר, והראיה, כשהפסוק אומר, נחלתנו נהפכה לזרים, בתנו לנוכרים. למה קרה לזה נחלתנו? אומר, ידוע שהגמרא אומרת שנחלה מחנה זה ירושה שבא לך מאבות. מאיפה? הרי יהושע חילק את הארץ לשבטים, וכל שבט קיבל את נחלתו, כמו שקראנו בפרשת מטות ומסעי. שם יש נחלה. נחלה זה דבר ידוע שאין לה הפסק לעולם. גם היום יש את הנחלה. רק אנחנו לא יודעים איפה השבטים, ולא יודעים מי איזה שבט כל אחד ואחד. אז יש נחלה שהיא קבועה, אז זה עדיין אין הפסק. אומר לכן, כל שנה שנחרב, שמגיע יום תשעה באב, תדע שכיוון שהנחלה אין ההפסק, אז עוד הפעם תדע שהלילה נחרב בית המקדש עוד פעם, עוד שנה. לכן סופרים לחורבן בית המקדש 1956 שנים לחורבן בית המקדש, כי כבר 1956 פעם הוא נשרף, הוא נחרב. למה? זה נחלה, נחלה אין ההפסק. אז זה עוד פעם, זה נבנה כעת על ידי הדמעות שלנו, ואז אחרי זה חוזר וחוזר, נקווה שזה יהיה הסוף. ואומר המדרש, על מה שאמרו רבותינו, אתם בחיתם בחייה של חינם חייכם, ויבכו העם בלילה ההוא, אמר להם הקדוש ברוך הוא, אתם בחיתם בחייה של חינם, תחיו בחייה לדורות. אומר הרב בן יהוידע, רבנו הבן איש חי עליו השלום, בחייה של חינם, הוא אומר, זה בחייה של לשון הרע, זה נקרא חינם. כי ידוע על הפסוק, חינם נמכרתם ולא בכסף תגאלו. חינם, מה שנמכרו בגלל שדיברו לשון הרע אחד על השני. כמו שנאמר מחר בהפטרה, הנאה, איזה תועלת, אין לו שום תועלת, הוא לא מקבל מזה שום דבר. אז הוא אומר, זה בחייה של חינם, בחייה של זה. והרווק, ואז תדע שאם לא היה חלילה מחס העגל ולא היה אבון המרגלים, אז היינו עושים בראש חודש תמוז ראש השנה. כך כתב גם מעשר רבנו ארי, אותו דבר. ויום תשעה באב היום היה צריך להיות יום הכיפורים. עכשיו מובן מה שהגמרא שואלת. בתשעה לחודש בערב, וכי בתשיעים מטענים, ולא בעשירים מטענים, אלא נאמר לך שכל האוכל בשוטה בתשיעים מעלים עליו כאילו טענה תשעים העשירי. אומר רבנו ארי שתשיעי זה תשעה באב, בא לרמוז, שתשעה באב היה צריך להיות יום הכיפורים, אם לא היה אבון העגל ולא היה אבון של חלילה מחס המרקדים שדיברו על הארץ. ואז מה היה קורה אחר כך? היה תשיעי, ובראש חודש אלול היינו עושים חג הסוכות. ויום ראש השנה היה יום שמחת תורה, ואז הייתה שמחה שלמה. אומר, אבל עכשיו לא זכינו, נדחה הכל לימים נוראים, עם חודש אלול וכל הימים של התעניות והסליחות וכל זה הנדחה עד שמחת תורה בעבודות הרבים. ואל תשכח מה שכתב בספר החזיונות של רבנו חיים ויטל. כתב רבנו חיים ויטל בספר החזיונות, ראיתי את שמואל הנביא שהוא הקים את הממלכה של ישראל, הוא המליך את שאול ואחר כך הוא המליך את דוד. ושמואל הרמתי ביום שנחרב את המקדש וישראל יצאו לגלות, קם ממקומו שבגן עדן וישב במקום אחר גרוע יותר אצל הפתח, ונשבע שמואל הנביא שלא יחזור למקומו בגן עדן עד שיחזרו ישראל לירושלים עיר הקודש. אז אולי כאן נעורר ששמואל הנביא יעמוד לתפילה, יתפלל היום, היום הוא ראש הנביאים, יתפלל עלינו שהשם יאמר די לצרותינו, שהמלחמה הזאת תיגמר, זה יהיה גוג ומגוג, והכל יבוא על מקומו בשלום. כותב הזוהר בפרשת ויקרא, בדף כ"ב, שם הזוהר כותב דבר מבהיל. אומר, תדע למה הגאולה מתעכבת, אין לך, הוא כותב את זה לפני 1800 שנה, מה נאמר היום כשהגאולה מתעכבת? הוא אומר, השכינה הקדושה מסכימה לסבול עוד גלות ועוד גלות ועוד גלות, רק שלא ימותו מישראל. כי אם היה הגאולה הייתה באה אז, כשלא היו מוכנים, היו נשמדים כולם, חסר שלום. והיו נשארים מתי מעט. השכינה קיבלה עליה את אורך הגלות, כדי שעל ידי זה יהיה אפשרות, כמו שאומרים, קושי השעבוד ישלים המניין. על אותו מהלך כותב גם רבי אברהם אזולאי, יוחסד האלפים, כותב שידוע שכאשר יבוא משיח, ככה לסורתו, אז גיהנם ייגמר וכל העולם ישוב למקומו ויהיה כמו 1070. זאת אומרת, יהיה עולם שכולו שבת. זאת אומרת, לא כמו שאמרו שאין בין ימות המשיח אלא שיבות מלכיות בלבד, אלא העולם כולו ישתנה, שנאמר בינה המוות הנצח ומחה אדוני אלוהים דמעה מעל כל פנים. שואל הרב חסד האלפי לאברהם, הוא אומר, אם ככה, הרי יש בתוכנו אנשים, לא חלילה, אני רוצה לדבר עלינו על חד ושלום, אבל יש אנשים שיש להם עוונות, אבל הם צריכים ללכת לגיהנם. אז מה יהיה? אז איפה הגיהנם שלהם? אם יבוא, למשל הלילה, יבוא המשיח, אז אתה אומר לי שגיהנם מתפסק, אבל איפה הגיהנם? אז הוא אומר, האיסורים שאנחנו נעבור בגלות הזאת, בכל משך ימי הגלות וכל האיסורים האלה והטלטולים, זה במקום גיהנם. גם עכשיו יש הרבה יהודים, גם בצפון, גם בדרום, שגלו מבתיהם, אין להם אפילו בית לחזור, והכל נשרף והכל עולה בלהבות, והם ממשיכים לאיים עלינו. אז זה כמו גיהנם עכשיו, אז זה במקום גיהנם. ממנה, כשיבוא משיח, אז יכול להיות הכל ביחד, שגם בית המקדש ייבנה, וגם המתים יהיה תחיית המתים, הכל יהיה ביחד. על הבנוי ומשוכלל, יהיה בית ראשון, בית שני, וגם בית שלישי עליו. ומעליהם אנחנו נוכל לעלות לגן עדן, דרך העמוד שנמצא בגן עדן, באמצע ועצע, החיים שבתוך הגן, דרך עץ החיים נעלה למעלה לראות את אברהם אבינו ואת האבות ואת משה רבנו ולשמוח איתם. אומר על זה, עכשיו אם תאמר, הרי היה צריך לבוא משיח, אתה אומר לי שהמשיח יבוא והכל ייגמר, אומר כן, כיוון שהקדוש ברוך הוא חיכה עד עכשיו לגאול אותנו, אז מה נהיה בינתיים? נהיה ריבוי אוכלוסין, זה שהתרבו עם ישראל כבן פורת יוסף, כן ירבה וכן יפרוץ, אז ריבוי האוכלוסין, זה כמו שהיה במצרים. קושי השעבוד השלים המניין, וגם שם היה ריבוי אוכלוסין, 600 אלף, אז הם קיבלו עליהם את האיסורים של 400 שנה, ויצאו ממצרים. לכן גם אנחנו אומר אותו דבר, כך יהיה. מרוב ריבוי האוכלוסין, על ידי תשובה שנשוב, אז יוכל להיות הכל ביחד והכל יקבל במקומו. הוא הביא את הגמרא בבבא בתרא, הגמרא שם בדף ח' מדברת על מי שלומד תורה, על מעלת לומדי התורה. שם הגמרא מביאה עם רבנו הקדוש שבשנות, היה שנות רעב, והוא אמר שרק מי שלומד תורה יבוא יקבל אוכל. לא כמו שהממשלת הזדון הזאת עושה, ההפך. אבל בקיצור, אז רבנו הקדוש שם אומר, תדע, מכאן משמע שמי שלומד תורה נשמע, הוא מקרב את הגאולה. זאת אומרת, כשאני לומד תורה, אפילו שאתה יודע שאתה תקבל על זה איזה סכום, או תקבל על זה איזה תועלת, או איזה כבוד, או איזה לא יודע מה. תלמד בשם שמיים, תלמד לעשות רצון בוראי, ואפילו שאומר לך לעילוי נשמת, ואני יודע מה, וכך וכך, תלך לקבר רבי מתיה בן חרש, קבר השונמית, וקבר אני לא יודע עוד איפה, אל תשמע להם, אתה תעשה הכל, תאמר לעשות נחת רוח ליוצרנו, ולעשות רצון בוראנו. אני לומד תורה נטו, בשביל לעשות נחת רוח לאבא שבשמיים. זה נקרא לימוד תורה לשמה. ואז אתה תקרב את הגאולה, והגאולה תקרב על שמך. אומר, זה תזכור מה שכתב רבנו הרי בשער הגלגולים, בפרק למד ח', הוא כותב שתדע שלפי הזמן והדור, המצוות והעבירות כך נידונים. הוא אומר לכם, גם מעשה, אני אומר לכם את ראשונו ממש, מעשה קטן מאוד בדור הזה, הוא מדבר על הדור שלו, לפני 450 שנה, מעשה קטן מאוד בדור הזה שקול בכמה מצוות גדולות שבדורות האחרים. למה? הוא מנמק, כי כוח הקליפה גברה מאוד לאין קץ, ואנחנו מוציאים ניצוצות קדושה, וגם האיסורים מחפרים. אם כן, יוצא איפה רבותיי, שעל ידי המצוות והמעשים טובים בלימוד התורה, שנלמד לשם שמיים, בעזרת השם, הקדוש ברוך הוא יקבל תפילותינו ברצון, ויאמר די לצרותינו, וישלח לנו משיח צדקנו, ונקיים מה שכתוב בגמרא בשבת, הגמרא במסכת שבת, עוד תנו לי עוד רגע אחד. הגמרא במסכת שבת שם אומרת שרבי אמר רבי יהושע בן לוי, כל העונה אמן יש מרבה בכל כוחו, קוראינו גזר דינו, שנאמר בפרוע פרעות בישראל ברכו השם. זאת אומרת כאשר מברכים את שם השם, אז הקדוש ברוך הוא פורע ומוחל. לכן עכשיו אנא מכם ביש מרבה נכוון שיש שמו הגדול שלם שימחה את שמו של עמלק וכל העמלקים שיש לנו, יחדל אותם בקרוב וישלח לנו משיח צדקנו בעגלה ובזמן ריב, ונאמר אמן. יתגדל ויתקדש שמה רבה.
אמן.
הוא עתיד להדתה אלמה ולחייה מתייה, ושכלליך על המפרק חייה, ומבנה קרתה דירושלם, ומעקר פולחנה דלילה מערה, ולטבה פולחנה יקירה דשמיה, להדרה וזיווה להיקרה.
אמן.
לחייכון וביומכון, ומחיה בכל בית ישראל, בעגלה ובזמן קריב, ואמרו אמן.
אמן.
יש שמה רבה מברך, לעולם ולעולמי יתברך, להשתבח והתפאר, והתרומם והתנשא, והתהדר, והתעלה והתהלל, שמה דקודשה בריחו.
אמן.
יאללה, מן כל מלכתה, שירתה, תשמחתה ונחמתה, נאמירן בעלמה ואמרו אמן.
אמן.
תתקדה חרבה וחפנה ומותנה ומרעין בישין, ירדה מנן ומנכון, מעל עמי ישראל ואמרו אמן.
אמן.
יש אל אמר רבה מן שמיה חיים ושמה משועה ועל ישראל ועל רבנם לעל תמיד אהום וכל תמידי תמיד אהום ואז כמורת הקדישתה דירת רעדן ובכל אתר ואתר כאלן הולכון עולם חינה וחסדה ורחמי מן קודם מראה שמיה והרעה ואמרו אמן.
אמן.
יש אל אמר רבה מן שמיה חיים ושרה ישועה ונחמה, עזבה, הופעה, בלעה, שחה וכפרה, ורווח והצלה, לנו, כל עמו ישראל, ואימו אמן.
אמן.
עשה שלום במרומיו, וברחמיו, יעשה שלום עלינו, ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן. תזכו למצוות ותקובל ברצון.
אמן.